ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, למרות שאנחנו בכתובות ויש לנו שם תוכנית ארוכת טווח, אבל התבקשנו, אומר, עוסקים בענייני פסחים 30 יום לפני החג. יש דיון מעניין האם זה בכל החגים או רק בגלל שבפסח יש הלכות מרובות וכולי, והייתי רוצה שנתבונן באגדה אחת בפסחים שהרבה הרבה אפשר ללמוד ממנה, מההקשרים שלה, מהעניינים שלה. והגמרא מספרת סיפור. יש דבר מופלא מאוד בתחילת פסחים, יש הרבה מאוד מאן דאמרים בדיון האם אור זה יום או לילה, וכשלמדנו בישיבה פסחים כבר למדנו את ההתחלה שמה, שזה ממש צורה של מנורה, כאילו, הנה עידו מאשר שאני לא מספר סיפורים, אני משתדל לא לספר סיפורים, ולהראות איך המסכת בנויה, איך זה הולך בהתחלה, שבע וקימתות של אור, שבע וקימתות של חושך, ומה שיש שם מבנה מופלא מאוד, מי שמאיר על זה זה הבית יעקב האיש ביצעי, ועסקנו בזה וטיפלנו בזה, אבל מיד לאחר מכן, הגמרא עוסקת בדיבור בלשון יפה. זאת אומרת, שאדם צריך להוציא מפיו מילים בצורה מסודרת ויפה ומתוקנת וכו' וכו'. ואגב זה, הגמרא מביאה את המעשה המוזר הזה שמופיע לפנינו. והגמרא מספרת כך, ההוא הרמה, דעה וסליק ואכיל פסחים בירושלים. זאת אומרת, כל אחד יש לו את היצר הרע שלו, היצר הרע של הגוי הזה לאכול מקורבן פסח של היהודים. נו, בסדר, אם היה לנו, אם בזה היה נגמר היצר הרע של הגויים, אז מצבנו היה מעניין. אבל זה היה היצר הרע, לאכול מקורבן פסח. מה זה הוסיף לו, מה זה נתן לו? כנראה להראות שהוא מצליח לסדר את היהודים, והוא עושה את מה שצריך. ההוא הרמה, דעה וסליק ואכיל פסחים בירושלים. אמר, כתיב, כל בן נחר לא יאכל בו. בשמות י"ב, כל ערל לא יאכל בו, זה בהמשך הפרק. ואנה, כאכילה משופרי שופרי. זאת אומרת, כנראה שהגוי הזה הבין שסתם לאכול מקורבן פסח זה בסדר, אבל את החלק המשובח של הקורבן כנראה שאסור לתת לגויים, ובכל אופן הוא אכל פסחים בירושלים, ולא סתם פסחים, אלא היה אוכל את החלק המשובח של הקורבן. אמר לרבי יהודה בן ביתרה, את כל זה הוא בא לספר לרבי יהודה בן ביתרה. רבי יהודה בן ביתרה, יש לנו שניים או שלושה חכמים שנקראים בשם הזה. כאן הכוונה היא כנראה לתנא מהדור הראשון של התנאים, שהיה עוד בזמן הבית, והוא בא לספר לו את הסיפור הזה. אמר לרבי יהודה בן ביתרה, מי כספו לך מעלייה? תשמע, אם קורבן פסח זה כבשים, אז החלק של הזנב, של העלייה, הוא השמן ביותר, הוא החלק המשובח ביותר. האם נתנו לך מהחלק הזה? זאת אומרת, או שנתנו לנו, שאתה עוד בפורים.
לא, אתה, לא אוכלים את
העלייה. אתה מבסוט, מה?
לא אוכלים את העלייה.
לא, מקריבים אותה לגבוה. בסדר, תראה, זה היה חלק מהעניין פה. אז אמר לי, לא, לא, את זה לא נותנים לי. נותנים לי דברים אחרים. אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי משך היצע טובה. אתה הרי כל כך מבסוט שאתה מצליח לסדר את היהודים וכו' וכו' וכו', אבל בעומק העניין היהודים מבחינים בך. ואם אתה רוצה לדעת אם מבחינים בך או לא מבחינים בך, תבקש את העלייה. תבקש את החלק הזה. עכשיו, הוא היה בטוח שכל מה שמה שהוא מקבל, שאת החלקים הפשוטים מסתומה לגויים מותר, אבל הוא מצליח לקבל את החלקים היותר משובחים, ואף אחד לא תפס אותו. אז הוא אמר לו, כי סלקת לאט, אמא להוספו לי מהעלייה. כי סליק, כשהוא בא, אמר לו, מעלייה ספו לי. אז הוא אומר שם על הכהנים, במשמר וכו' וכו', אני רוצה את העלייה. אמרו לי, מה פשט, איזה בקשה מוזרה זאת. עלייה לגבוה סלקה. העלייה, החלק הזה, השמן של הקורבן, הוא עולה, הוא מקריבים אותו על גבי המזבח. מה פתאום אתה מבקש את העלייה? מי אמר לך את הדבר הזה? אמרו לי, מה נאמר לך, אחי? אמר לו, רבי יהודה בן ביתרה. אמרו, מי היית כמן? יש פה איזה עניין. רבי יהודה בן ביתרה שלח לנו פה איזה איתות. מה פתאום הוא אומר שהגוי, הם לא יודעים שהוא גוי. היהודי הזה מבקש מעלייה, מה פתאום מבקש מעלייה? מה יש פה? טוב, התחילו, אמרו לו, רגע, 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 בוא תיגש הצידה, נעשה לך בידוק כמו שצריך. עד עכשיו כאילו, אדם שבא להגיד שהוא יהודי והוא מקריב קורבן פסח, מה בדקו, ביקשו תעודת זהות אם הוא יהודי או לא יהודי? לא ביקשו מאף אחד, כל מי שבא, מי יש לו עסק עם קורבן פסח. אבל מכיוון שהיה פה איזה 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 שהוא עניין, אז לא ידעו מה לעשות.
אבל גוי הזה יודע שהוא מרמה, נכון?
מה?
גוי הזה ידע שהוא מרמה.
כן, הוא נהנה מזה, זה היה היצר הרע שלו.
זה לא מקביל לבית החורבן? שהיה שם גם איזה משהו?
יש הרבה מאוד אגדות כאלה, אני לא מנגיד את זה לשום דבר.
כאילו אותו עיקרון.
מה זאת אומרת אותו עיקרון?
הוא בא כדי לרמות את היהודים, כדי לתפוס אותם על שהם לא מקבלים את הקורבן של אותו קיסר, ועל זה נכה בבית, כי...
לא, שם זה היה עם שכריה בן אבקון, אז כן, בסדר, אבל זה עוד...
זה לא...
יכול להיות, לא יודע, לא כאילו, לא הנגדתי, לא הנגדנו את הדבר הזה לעניין הזה וכו'. הרבנית לא מבקשת שתארגן את הבית אחרי פורים? לא, אולי זה סיבה להשתמט מעבודות הבית, אז אני אולי מסייע לדבר עבירה, אני לא רוצה.
למה לדבר עבירה?
אתה, כשתפגוש את הגברת, תדבר אם זה דבר עבירה או דבר מצווה. אז... אז בקיצור... אז בכל ההקשר הזה יצא פה משהו מוזר ביותר, אבל הם הבינו שרבי יהודה בן בטרה כנראה שולח להם פה איזשהו איתות, הוא מתכוון להגיד להם, חבר'ה, תראו מה קורה אצלכם. אז אמרו, מי היי דקמן, מה הגיע פה לפנינו? בדקו בתרי, והשכחו דהרמה, הוא קטלו, הרגו אותו. זה נראה לכם בסדר שהרגו אותו? למה? בגלל שהוא לא עשו צחוק מהיהודים מותר להרוג אנשים?
מה הוא עבר? שהיה סנהדרין, יש
עדים. אני חשבתי, רבי יוסף מלכה ידידי, חשבתי שהתורה מחייבת רק את היהודים, לא ידעתי שהתורה מחייבת גויים.
גוי שחייב פסחים,
מה זה?
גוי שחייב פסחים חייב
מיטה.
גוי שחייב פסחים חייב מיטה, איפה זה כתוב?
כל בן אחד לא יאכל בו, זה מדבר על
היפסחים.
גוי ששבת חייב מיטה, זה הננדרמייסה, במרוקאית זה הכוונה, זה עניין אחר, ככה קוראים לזה ביידיש. אבל שמע, עוד פורים, מה קרה?
אבל הרב, עד פורים ועד שהרב יתותד מרוקאים זה כבר רחוק.
מה אתה, עד כדי כך? טוב, אז פה מסתבר, מה, גוי שקיים את התורה הוא חייב מיטה? גוי ששבת חייב מיטה.
מה אם בעבר קרב יומת, ומה אם גוי ששבת?
כל בן אחר לא יאכל בו, על מה זה מדבר?
מה זה? כל בן אחר לא יאכל בו, בקורבן פסח.
נו.
אבל התורה מתייחסת לגויים? אסור לך להאכיל גוי. אבל אם גוי בא ואכל, אז צריך להרוג אותו?
כן, קל וחומר.
לא הבנתי, גוי שיוכל ביום כיפור אנחנו נהרוג אותו? גוי שיבוא לאכול ביום כיפור אנחנו נהרוג אותו? כתוב בתורה והיא ניתן
לא, אבל גוי שיבוא לשמוע ביום כיפור נהרוג אותו.
נהרג ודרך משפטו השבתכם? מה אנחנו נעשה לו? מה זה נוגע לגוי כאילו כל העניין הזה?
מי אמר שזה שלבות לא צודק?
מה?
מי אמר שזה שלבות לא צודק?
יפה, בסדר גמור, יכול להיות שזה לא היה צודק, בסדר גמור. אז בדקו בתרי והשכחו דהרמה וקטלו, שלחו אלה לרבי יהודה בן בטרה, שלם לך רבי יהודה בן ביתרה דעת בן ציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. זה הייתה דרך גאונית להעביר מסר. אין וואטסאפים, אין מיילים, אין שום דבר. מה זה?
בוא נהרוג מישהו.
בוא נהרוג מישהו?
אין, הרגו אותו.
בסדר, תכף נראה מה היה פה. אבל בכל אופן, הם היו כל כך מרוצים מהצורה המופלאה שרבי יהודה בן ביתרה העביר להם את המסר. ואמרו, תשמע, דר רבי יהודה בן ביתרה, ואמרנו, זה תנא מהדור הראשון של התנאים שחי בזמן הבית וחי בבבל, בעיר שקראו לה נציבים. ניסיתי להסתכל קצת בספורים, זה הייתה כנראה עיר חשובה. דעת בן ציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. זאת אומרת, עושים, אתה גר שם, אבל למעשה בירושלים עושים את מה שאתה רוצה. אומר רש"י, מי כספו לך? כלום נותנים לך מן העלייה לאכול? הם נותנים לך אלא מן הכחוש שבו, ונתכוון להטוטו כשילך עוד ישאל מן העלייה, וביד רבי יהודה בן בטרה לא היה להורגו. כי ממה נפשך? אם הוא באמת חייב מיטה, אז מה רבי יהודה בן בטרה עושה את כל הקונסטלציה הזאת? אז שהוא יאסוף כמה אנשים ויהרגו אותו כי הוא חייב מיטה. אלא מה? הוא לאיך להרוג אותו בנציבין? סתם פתאום להרוג איזה גוי? מי יודע איזה מאומת יתרחש שם? ספו לי מהעלייה, עליתוני מן העלייה. וכבש היה, ועלייתה קרבה לגבוה, נכתיב בכבש העלייה תמימה. בעזרת השם, עוד שבועיים נכנסים לחומש הקורבנות. רבי יהודה בן בטרקה אמר לי שאין אתם נותנים לי חלק יפה אלא מן הכחוש, ואני נתתי דמים כמו כן. זאת אומרת, שילמתי על כאילו סחורה סוג א', אתם באמת נותנים לי משהו אחר לגמרי. מי דקמן, מה הדבר הזה שבא לפנינו? נציב עם שם עירו, היובדה נקת אחה רשי, ותמיד אנחנו מדברים על זה כשלומדים אגדות חז"ל. אחד הדברים המעניינים זה מה שנקרא ההקשר, באיזה הקשר האגדה מופיעה. לדוגמה, מכיוון שיצאנו מפורים, אז אנחנו עוד שם. אז למשל, קם רבא ושחטה לרבי זיירא, זה גם אגדתא שלמדנו אותה פה על השולחן הזה כמה וכמה פעמים בהסברים מעניינים ומיוחדים. גם שם מאוד נוגע ההקשר, כי מהו ההקשר? אמר רבא, חייב איניש לביסומת בפוריה עד אלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. ואז מספרת הגמרא, רבא ורבי זיירא אבי סעודתא וכו' וכו'. ובראשונים מחלוקת, בראשונים מחלוקת, רבינו אפרים, ספר האשכול וכו', האם זה מעשה לסתור או זה מעשה לקיום? זאת אומרת, האם מכיוון שהוא אומר את המימרא שחייב איניש לביסומי, אז מביאים לך, בוא תראה איזה קטסטרופה קרה מהביסומי הזה, או שאומרים לא, הרי יש, זה מה שצריך לעשות, לכן זה כתוב. אז גם כאן, מה ההקשר שהאגדה הזאת מופיעה? כמו שאמרתי, הסוגיה מתחילה במחקר של יום ולילה, ויש פה מבנה מופלא. אני אומר וקיבלתי גם אישור לזה מעידו, שלמדנו את זה כשלמדו בישיבה פסחים, ועשינו פה צורת חנוכיה, איך זה אורות של אלי פסחים, איך יש פה שבע ראיות כאלה, והראיה מתחלפת באמצע, אבל כל מה שיש פה בדף ג' זה על דיבור מתוקן. זאת אומרת שאדם לא יוציא דבר מגונה מתוך פי וכו'. שמירת הדיבור, אנחנו יודעים כמה הדבר הזה הוא היום הוא מאוד מאוד דומיננטי ומשמעותי, ובעניין הזה מדברים על, ובהקשר הזה, אחרי שמסיימים פה איך צריך לדבר ומה צריך לעשות, מופיעה האגדה שלפנינו. אז זה מה שאומר פה רשי, היובדה נקת אחה משום ההוא דלאל, דגרמו שניהם לבדוק אחריהם, והוא נקת משום לשון מגונה. סתם הגמרא אומרת כלל, אני חושב שיש בכלל הזה משהו אמיתי, לא שהגמרא צריכה ראיות ממני, אבל אדם שמדבר בצורה בוטה, תבדוק אחריו. זאת אומרת, יש איזה עדינות, יש איזה צניעות, יש איזה קודים לשיח בין בני אדם, גם כשאתה מתנגד למישהו, גם כשמישהו חושב אחרת ממך, יש לזה כל מיני כללי התנהגות ואיך מדברים. וכשמישהו פורץ את כל הגבולות האלה, תבדוק טוב, מה יש שם למעלה, מאיפה השורשים שלו. וזה מה שקרה פה, שהתברר שכמה שדיברו בלשון בוטה, הם באמת לא יהודים, הם גויים. אז ממילא ההקשר של הגמרא מופיע, לכן זה מופיע פה, וזה מה שרשי אומר, וזה דבר מאוד מעניין, למרות שרשי, זה גדלותו כנראה, הוא באופן מסודר לא מפרש את אגדות חז"ל, הוא לא כתב איזה חיבור או משהו כזה, אבל הוא מאוד מעסיק את עצמו בהקשרים. והרבה פעמים הוא מביא, בתוך דיבור המתחיל או משהו כזה, הוא אומר לך איזה 2, 3, 4 מילים, שתדע, זה מופיע פה בגלל הדבר הזה. וזה מעניין כשלעצמו, כן.
איזה לשון מגונה אמר פה הרמי?
מה זה? לא לשון מגונה. מכיוון שהגמרא קודם עוסקת במימרות של אנשים שדיברו בלשון מגונה והתברר שהייחוס היהודי שלהם הוא בעייתי, אז לכן מביאים פה עוד איזשהו עניין שקשור לגוי, שגם כן, שזה לא יהודי, שזה משהו בעניין הזה, זה לא לשון מגונה. הוא היה מאוד מתוחכם, אמרתי גם, איפה מוצאים גוי שהיצרו שלו זה לאכול קורבן פסח? זאת אומרת, אם בזה היינו גומרים את כל היצרה של הגויים, אז מצבנו היה טוב היום.
כל הגמרא אבל מלאה באמירות בוטות, לא? כל האמוראים.
מה זה?
כל האמוראים מדברים באמירות מאוד בוטות, לאורך הגמרא.
כן, זה לא בוטות, אז יש כבר רשב"א ובעל המאור, שמה, כאילו בוויכוחים בבית המדרש, אבל זה לא ביטויים, זה ביטויים של ריתחא דאורייתא, זה לא ביטויים שהם קשים מבחינת הלשון והעניין. באמת היום קשה לנו מאוד להבין את זה, ההתנצחויות. זאת אומרת, כשלמדנו בכולל, אז יש לך בתורת הבית, הרשב"א ובעל המאור, איזה דיבורים יש שם, פחד פחדים, ממש מפחיד הסגנון הזה. בוא נאמר, אם לא מדבר, אם תלמיד היה מדבר לרב בצורה כזאת, בטח היו, לא, תחפש ישיבה אחרת, אני לא יודע מה.
ולא מצאינו אחרת.
אין משמעת היום, אז לא היו אומרים, אבל כאילו היה יכול להיות דבר כזה. טוב, אז בקיצור זה העניין. עכשיו, התוספות מאיר פה הערה, בצד שמאל, מכאן אין ראיה שנאמין לכל הבא לפנינו ואומר ישראל אני. דשני יחד רוב ישראל היו ואזינן בתר רובה. זאת אומרת, סתם אדם שבא ואומר, אדם שבא ואומר שהוא מישראל, האם אנחנו מאמינים לו? אז דרך אגב, היום זה סיפור לגמרי לא פשוט. אתם יודעים שהיום מי שבא לישיבת הכותל ורוצה להתגייס לצבא, הנה, זה היה בכוח אדם, הכיר את זה היטב. אם בחור בא מחוץ לארץ ורוצה להתגייס לצבא, חייב להביא אישור יהדות.
יהדות?
אדם, כן, חייב להביא אישור יהדות. מי שלא מביא אישור יהדות לא יכול להתגייס לצבא. אדם שגדל בארץ לא צריך להביא אישור יהדות. זה מעניין הדבר הזה. ובמשרד, כל התעודות זהות שלכם, אני יש לי מריבה, כל פעם שיש לי משהו במשרד הפנים, מנסים בכוח לקחת את התעודת זהות שלי ולהחליף אותה.
אבל אני כתוב לא יהודי.
אני כתוב יהודי, אמרתי רבותיי, בשביל זה. מה זה? זאת אומרת שזה נושא לא פשוט. פעם אחת זה הצליחו לסדר אותי, כשהיה לי פנקס כזה ואמרתי, טוב, לא חשוב מה שאמרתי שם, אז מדברים פה על לשון יפה ונקייה, אז יותר טוב לא להתייחס. אבל כבר פעם סירבתי להחליף, אבל אז הכריחו אותי. אבל היום זה ממש סוגיה, כי לא כותבים. אז פה תוספות אומר לך, מכאן אין ראיה שנאמין לכל הבא לפנינו ואומר די ישראל אני, שאני יחד, רוב ישראל היו, נמצאים במקדש בערב פסח. מה, מתחילים לבדוק עכשיו תעודות זהות מי יהודי ומי לא יהודי? פשוט שמי שבא להביא קורבן פסח הוא יהודי.
או לאכול, הוא אוכל כבר.
כן, כן, בסדר גמור.
אבל למה שלא עשו בדיקה? ימידו את השינגים שיעבור
שם. תשמע, אני קשה לי להבין, קשה לי להבין באמצעים המודרניים שיש היום, איך היה מתנהל ערב פסח בהר הבית. זאת אומרת, היו צריכים לבוא נציגים של חבורות ולהביא וקורבנות ולהיות מנועים על הקורבנות האלה, וחבורות שלמות היו צריכים להיות, והוא היה צריך לחזור ולתת להם כל אחד כזית. סיפור שלם 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 הדבר הזה. ותחשוב שאם היו בתומה, היו נדחים לפסח שני, מתי היו יודעים מזה? מתי אדם היה... בקיסור, זה מערכת לגמרי לגמרי לא פשוטה איך להתנהל בה. אבל כך הדבר הזה, הדבר הזה, זה מה שמופיע פה. עכשיו, המערשה, יש פה, עכשיו, יש פה כמה היבטים באגדה הזאת. קודם כל, יש פה, אני לא אומר את זה דווקא מצד החשיבות או מצד העניין, אבל קודם כל, יש פה היבט היסטורי מעניין מאוד. ויש מי שמציין להיבט ההיסטורי על זה. יש על האגדה הזאת מאמר שכתב הרב מנחם נאי. הוא כתב על זה כי אבא שלו הוציא, זה לא לפניכם, זה לא לפניכם. אבא שלו כתב אגדה שלמה על פסחים, על העמודים הראשונים של פסחים, וכנראה שלכן, ולכן כנראה שזה עניין אותו. אז הוא בכלל אומר שהרגו את הגוי הזה מצד הלכות הרומאים ולא מצד היהודים. היהודים אין להם שום בעיה, גוי שלא מקיים את התורה לא צריך להרוג אותו. וזה קשור קצת לחנוכה, הרי מצאו, יש היום בקושטה אבן שהיא מצולמת באנציקלופדיה התלמודית, אז אפשר לראות אותה שם, והיא נמצאה פה בארץ לפני למעלה מ-100 שנה, בזמן שהטורקים שלטו פה 100 שנים, עכשיו ציינו 100 שנה למלחמת העולם הראשונה, אז מ-1917 תרע"ז, אז האנגלים היו פה, אבל כל הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו קודם נמצאים בטורקיה. אז יש שם אבן שכתוב בה מכאן אסור לזרים להיכנס, וכנראה שזה היה בסורג, ופרצו חומות מגדלי. אנחנו תמיד מזכירים את זה כשלומדים פה מה הוצאו, השנה אני חושב שלא למדנו, אבל מזכירים את כל העניין הזה ואת המשמעות הארכיאולוגית שלו וכו'. אז יש מי שבכלל רוצה לומר שהייתה תקנה רומאית שאסור לגויים להיכנס לפני ולפנים בתוך בית המקדש, והוא עבר על התקנה הזאת והרגו אותו בגלל שהוא עבר על התקנה הרומאית, לא על התקנה היהודית בכלל. אז בכל מקרה יש פה מראה מקומות במלחמות היהודים, בפלביוס, בקדמוניות, בדורות ראשונים. אז אני אומר סתם ככה, בכלל אני אומר, פה אנחנו לומדים ככה אגדות על על הדרך של זה, אבל אני אומר שיש פה מימד היסטורי מאוד מאוד מעניין על רבי יהודה בן בטרה, מתי הוא היה, כי אמרתי יש שניים או שלושה תנאים שכנראה סבא ונכד וכולי שקוראים בשם הזה, וממילא, ואנחנו מדברים כמובן על זמן הבית, אחרת לא היה קורבן, וזה ההיבט האחד של האגדה שאפשר בהחלט להתבונן בה. בית, יש פה את ההיבט של חיי היהודים והגויים, זאת אומרת שהגויים הכירו בעובדה שיש ליהודים חיים רוחניים, והם באים בפסח להקריב קורבן, והגוי הזה רוצה את זה גם כן. זאת אומרת, יש פה דבר מעניין. יש פה את העניינים ההלכתיים, את העניינים ההלכתיים מסביב לעניין הזה. יש ספר שהוא פחות מוכר היום, גם זה לא מופיע בדף שלפנינו, בשם פרדס יוסף, וזה ספר שכתב יהודי מפולין, יוסף פצ'ינובסקי, וזה כל מיני עניינים הלכתיים, כל מיני עניינים הלכתיים בפרשת השבוע. בפרשת כי תישא הוא מביא פה המון המון מקורות לכל העניין הזה, ומסביב למה שקראנו היום על העלייה לרגל, ולהחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה, והוא מספר פה על גדולי ישראל שהוא דיבר איתן, וחתם סופר ורשב"א, ובקיצור סיפור שלם מסביב לעניין הזה ולדבר הזה, מה עושים עם מה המשמעות של הגוי הזה, מה התכוונו לבוא ולומר. אז יש פה, אני אומר, זה עוד היבט של כל העניין, ולהתבונן בחוכמה של חכמי ישראל. זאת אומרת, איך רבי יהודה בן בטרה, שהוא בעצמו לא יכל לעשות שום דבר, אבל הוא הרגיש שיש פה איזושהי תקלה וצריך למנוע אותה, והוא מונע אותה בדרך מאוד מאוד מתוחכמת, בדרך מאוד מיוחדת, בדרך שמראה את עניינו וכולי. אז בואו נתבונן בכמה, יש הרבה מאוד חומר על ה... לפעמים אני מספר לכם שאנחנו לומדים פה אגדה, ואין עליה הרבה חומר, המון המון חומר יש על האגדה הזאת, המון. זאת אומרת, א', הבאנו פה די הרבה דברים, וחוץ מזה מה שמצוין אצלי בניירת, זה בהחלט אפשר להתפרנס מהאגדה הזאת בצורה יפה וטובה. אז כדרכנו בקודש, בוא נתבונן במהרש"א. מה המהרש"א אומר, ואני מדלג על חידושי הלכות, אני ישר בחידושי האגדות, באותיות היותר קטנות, מן העלייה. אז אומר המהרש"א, לפי טעותו של הנוכרי, דלא נאסר לנוכרי אלא השומן והיותר טוב שבו. דהיינו כדי כאמר משופרי שופרי שאמר, והוא נוכרי, ומטה את ישראל לתת לו מה יותר שמן וטוב שבפסחים. זאת אומרת, הגוי בעצמו הבין שאת החלקים הטובים של הבהמה אסור לגוי לאכול. אבל הוא בא לרבי יהודה בן בטרה והוא אומר לו, אני הצלחתי לסדר את היהודים שנותנים לי את החלקים הטובים. שואל אותו רבי יהודה בן בטרה, מה נותנים לך? שמע, תבקש מהם את החלק הטוב. אמר לו רבי יהודה בן בטרה שאתה טועה, ובוודאי הם יודעים שאתה נוכרי. ומה שנותנים לך מהפסחים השמן והטוב שבו, אין זה משופרי שופרי, אלא עלייה. הוא השמן ביותר, הוא משופרי שופרי, וממנו לא ניתן לך, שהם יודעים שאתה נוכרי. זאת אומרת, היה פה דיון האם התחמנות הזאת מצליחה או לא. אז הגוי אומר, תשמע, נותנים לי מהחלקים הטובים, אני יודע אני הגוי, אני יודע שאת החלקים הפשוטים מותר לגויים לאכול, אבל ההצלחה שלי היא בזה שמה? שאני הצלחתי לקבל מהחלק הטוב. אומר רבי יהודה בן בטרה, יש לך טעות, החלק הטוב לא נותנים לך אותו. ולפי דעתו שלו ידעו בו שהוא נוכרי, הלך לשם. הוא עכשיו, הוא אומר, הם לא מכירים בי שאני נוכרי, ממילא הם לא מכירים בי שאני נוכרי, אז ממילא הם יסכימו לתת לי. הרי הוא נפל בפח שהוא תמן לעצמו, זה כמעט מייסי אמן, כאילו הוא תכנן לעשות כך, בסוף הוא נפל באותו עניין. הוא ביקש מהם מן העלייה, והיין קרוב לזה בחידושינו בהלכות. זאת אומרת, מה היה המצב? זאת אומרת, רבי יהודה בן בטרה אומר לו, רבי יהודה בן בטרה, כאילו הדיון ביניהם, האם יודעים שאתה גוי כן או לא? ואז הוא אומר, הם לא יודעים, כי אם הם היו יודעים שאני גוי, הם היו נותנים לי מהחלק הפחות טוב שלהם, במה? הם נותנים לי מהחלק הטוב. הוא אומר לו, לא, אם אתה רוצה שיתנו לה מהחלק הטוב, תעשה כך וכך וכו' וכו'. הרב קוק, יש לו הערות קצרות על המסכת, ויש לו כמה מסכתות שהוא כתב, למשל מסכת זבחים, על הדפים הראשונים של זבחים, הרב קוק היה כהן, אז יש ממש חידושים של הרב קוק על זבוחים. עכשיו אנחנו מכירים את עין היה על ברכות ושבת, אבל יש ספר שנקרא טוב הראיה, וזה יצא לראשונה בשס אל המקורות הגדול לפני מסתום 70 שנה בערך, 70-80 שנה, פשוט העתיקו הערות שהרב קוק רשם לעצמו על סדר הלימוד, וזה יוצא לאחרונה, בספרים שנקראים טוב רואי, שמוציאים אותם בצורה כזאת ומאבדים את זה וכותבים את זה, אבל הערות של הרב קוק זה טוב הראיה, ככה זה גם יש ספר בפני עצמו. יש להיין מפני מה היה חייב מיטה. למה הגוי הזה, למה הוא חייב מיטה? אם משום כל, יש פה טעות כמובן בהדפסה, אם משום כל בן נחר לא יאכל בו והזרתן זוהי מיטתן, לכאורה קיירק על ישראל שלא ייתנו להם. אסור לישראל לתת לגוי לאכול מקורבן פסח, כל בן נחר לא יאכל בו, אז האיסור על ישראל. אבל בן נוח שאוכל, מנהלן שיתחייב, ואם כן אפישל הוא מצוות בני נוח. מה, יש כל כך הרבה מצוות לבני נוח? אנחנו יודעים שמחויבים בשבע מצוות, ולא מעבר מזה, כמדומה שכבר היו המפרשים בבן נוח לא יוכל, אין העזרה כי אם על ישראל. ואולי היה בזה משום גזל. גזל זה אחד משבע מצוות של בני נוח. כיוון שאם היו יודעים שהם נוכרים, לא היו מוכרים לו בכל ממון שבעולם, והווה מקח טעות, וגזל הוא בעה. או אולי הוראת שעה הייתה שלא יוסיפו בני נוכרי להתעלל בקודשי השם. אז קודם כל, באמת החיוב מיטה הוא, או שאני אומר שזה גזל, גזל של חלק מהעניין, וגזל זה אחד משבע מצוות בני נוח.
זה חייב מיטה רב?
מה זה?
הגזל חייב מיטה?
אני חושב שכל שבע מצוות בני נוח. כן.
הרבה יותר קשה להיות...
מה זה?
אומר, אם אתה עובר בני נוח, רק מצוות בני נוח זהו, זה
נגמר. אם לנו לא חייבים על זה מיטה, קשה שעה...
אז לא, אז לכן... לכן הרב קוק מכניס את זה תחת הקטגוריה של שבע מצוות בני נוח. כי אחרת באמת כל הסיפור הזה... כל הסיפור הזה לגמרי לא ברור. עכשיו במנחת חינוך הוא באמת לומד שיש עבירות שגוי עושה והוא חייב מיטה, וכולם בשצף קצף יוצאים עליו. זאת אומרת, הוא מביא פה את המנחת חינוך שהרגו בגלל למה? בגלל במנחת חינוך מפלפל בדברי תושב ושכיר לא יאכל בו, הוא על האוכל, וכתב דאגוי בעצמו חייב בעצמו מצווה מעד יקטלו להוא הרמה. וכולם שואלים על הדבר, גם רב ראובן מרגליות בשש, יאויין בצלח, צלח זה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, ספר של בעל הנודע ביהודה רבי יהודה לנדו על חידושי על השס, יאויין בצלח עמוד ג' דיבור המתחיל שחתו, ואין במנחת חינוך שחידש כי בעזרת וכל בן נחר לא יאכל בו מוזער הנוכרי, ולכן התחייב ההוא הרמה המיטה, שהנוכרי מוזער בזה וכל בן נחר לא יאכל בו בפסח, יש איזה חיוב מיוחד. אולם מדנקטו וקטלו הודגש כי לא הם מיטו אחרי שחתכו עליו את הדין, כי אם העם בחרות הפעם בו על אשר שלח ידו בקודשי השם עיקו עד כי מת תחת ידיהם, כן הורגמו כל העם בית רוגיהם, סוגה ממחד וקידושין, ועיין זוהר משפטים, זימנה חד הסליקו ישראל למי חג חגה, לחוג חג, והתערבו, אקום בניו, בדקו ואשכחו דאינון אקום וקטלי לון, והרגו אותם. זאת אומרת, יש פה, הוא מסתפק במנחת חינוך וכו' וכו', אבל תראו את רבי אלחונון בקובץ שיעורים בצד שמאל, בחמש, השכיחו דנוכי וקטלו, אין לפרש משום דקתי, וכל בן נחר לא יאכל בו, ובן נוח עזרתו, זוהי מיטתו, ועליו הוא על ישראל שלו להכיל לבן נחר, אלא נראה אתה משום גזל, במינויו על הפסח הוא על ידי טעות ואכל את שאינו שלו. זאת אומרת, אז הרבה הולכים פה בכיוון הלמדני שזה גזל, ומצד גזל הוא חייב מיטה. סתם מעניין, סתם מעניין, זה כבר, זאת אומרת, אז בכלל יש פה דבר מעניין. אני זה תוך כדי שאנחנו לומדים יחד, אני מברר את זה. הרי יכול להיות, אם הוא היה ראש החבורה, אז הוא היה מגיע להר הבית. אבל אם הוא היה חלק מהמנויים על החבורה, אז הוא בכלל לא היה מגיע בכלל לשום כהן ולשום עניין, אלא הוא בחבורה נציג מגיע, חוזר עם הקורבן וזה. ודרך אגב, כדי שזה לא ייראה לנו רחוק מהמציאות, בדידי אבי עובדה. איזה עובדה אבי בדידי? אני גר, אני חושב, קרוב ל-30 שנה בדירה שבה אני גר. ובלי קשר לשינויים שהדירה הזאת עברה, כשעברתי, שכרתי את הדירה מיהודי שגר עד היום בבית אל, שהוא היה במחזור הראשון בישיבת הכותל. והוא הזכיר את הדירה לפניי ליהודי מכובד מאוד, שהיום הוא נושא בתפקיד ציבורי חשוב, והוא היה גר בדירה הזו. וכשהם יצאו מהדירה, אז הוא מבקש ממני בהרבה יראה ובהרבה אהבה וכולי וכולי, שעל דבר אחד נשמור. טוב, מה הדבר שהוא מבקש שנשמור?
אגב.
מה? לא, אז עוד לא היה, זה לא
היה,
זה לא היה, הדירה לא הייתה נראית כמו שהיא היום, זה היה משהו אחר לגמרי. בקיצור, הוא אומר, תשמע, יש איזה יהודי צדיק שבא כל יום שישי ונותנים לו צדוקה והוא מברך את הילדים, ואני מבקש, והיהודי הזה בא וזה עסק וזה עניין, ותשמרו על העניין הזה. בסדר, זה לפני 30 שנה, אנחנו באנו לרוב, היה לנו תינוק, ילד בן חצי שנה, אז אני אומר לאשתי, תשמעי, פלויני אלמוני, אני לא מזכיר את שמו, כי זה אישיות ציבורית חשובה. טוב, אז מגיע יום שישי הראשון, שאנחנו גרים פה, דופקים בדלת, בא איזה אדם נשוא פנים וכו' וכו', ומבקש צדוקה, אחרי שהוא כבר עבר את כל הבניין, הגיע לקומה שלישית, צריך להשקיע בו, אי אפשר לתת לו סתם איזשהו סכום, ולא בטוח שהקפדנו על ברכת הילדים כל כך, וכו' וכו'. טוב, מה לעשות? חודש אחרי זה, היה איזשהו אירוע. מה היה האירוע? כל הרוב היה בזעזוע. חודש אחרי זה, עברנו פה בין הזמנים של אלול, וחודש אחרי זה היה ראש השונה, חמישי, שישי, ושבת סמוכה לה. הבן אדם הזה ביום שישי בא לאסוף צדקה, התברר שהוא גוי בכלל. התברר שהוא בכלל גוי. אסף צדקה ברובע כמה שנים, כמה עניינים, והלכו עליו סיפורים, ולתת לו ליטום עם התמי שבת, ולתת לו לברך את הילדים והכל. עכשיו, הוא לא ידע, ראש השונה הזה לא הסתדר לו, ידע שכל שבעה ימים הוא בא ביום שישי, הוא הגיע ביום שישי לסוף צדוקה, מתברר זה ראש השונה. אז בדקו אחריו, ומצאו שהוא גוי. זה אני לא יודע, מאז הוא לא הגיע. יכול להיות. מאז הוא לא הגיע. זאת אומרת, אנחנו לא השתמשנו בשום אמצעי להקטלו. זאת אומרת, אם זה אתה שואל. אבל אני לא יודע, גם אם כן, אני לא יודע אם יש איזה חוק התיישנות, היום פה מסריטים, מקליטים, אולי באמצע הלילה ירצו שאני אהיה את מדינה, אני לא יודע מה יכול להיות. הכל יכול להיות. אז בקיצור, אני מראה איך שדבר כזה יכול לקרות. כאילו, זה נראה לנו משהו מאוד מוזר, אז ממש בדידי אבירו, דקר היה הסיפור, וזהו, ומאז, כנראה שאז ביזו אותו מאוד מאוד מאוד, התברר שזה גוי שבא לסוף צדקה מיהודים, וזהו, מאז לא נראו פניו ברובע, לא נראה יותר, לפחות אלינו לא הגיע. אז אני אומר שדבר כזה, דבר כזה יכול להיות. הנציב במרומי שדה, שוב על פסחים, יש פה, למה האגדה הזאת יש בה כל כך הרבה ריבוי של עוסקים? היא נמצאת גם בתחום ההלכה, היא נמצאת גם בתחום האגדה. תחשבו לרגע מה מקופל פה בתוך הסיפור הזה. כלומרת, אדם לא יהודי שרוצה להיות אחוז בקורבן פסח, כי הוא רוצה לסדר את היהודים, הוא בא, הוא מגיע בכלל, הוא מגיע לבבל, לרבי יהודה בן בטרה בן נציבין. זאת אומרת שהוא בכלל, הוא לא היה מפה, הוא היה עושה מאמץ אדירים. תחשבו מה זה היה לעלות לרגל. ואם הוא בא לרבי יהודה בן בטרה בן נציבין, זאת אומרת שהוא היה בבלי, הוא היה גוי בבלי, והוא היה משקיע בטח מאמץ וכסף והכל, רק להגיד שהוא מסדר את היהודים. זה מעניין. ראינו עדויות שבכלל הרגו אותו כי הוא עבר על החוק הרומאי בכלל, לא כי הוא עבר על החוק היהודי. המנחת חינוך אומר ש, שבכל אופן יש פה איסור ומתווכחים איתו. בקיצור, יש פה, זה אגדה שנוגעת בהמון המון מעגלים, ולכן לדעתי גם קובץ שיעורים של רבן חונון זה ספר למדני לכל דבר. הוא לא מתעסק באופן שוטף באגדות השעס, אבל פה הוא התבונן בדבר הזה. וגם הנציב נראה שהוא כעד אתנן בסנדרין, כהן ששימש בתומה, הם מביאים אותו לבית דין, אלא פרחי כהונה, פרחי כהונה מוציאים אותו חוץ להזרה ומפציעים את מוחו בגזרים. והחנה מרא נכנס בהזרה בתומת גוי, ואף על גב שאינו אלא מדרבנן, מכל מקום גם הריגתו אינה אלא איסור בידי שמיים, כדתן איסי בן עקיבא במכיל תשמות, ומשום מעלת ההזרה שתימה הרגו בלי דעת בית דין, כמו בכהן ששימש בתומה. זאת אומרת, לא היה צריך לאסוף סנהדרין, או לא היה צריך לאסוף אנשים כדי, אלא הוא בתומה, אז משם ישר תפסו אותו, וממילא הוציאו ועשו את מה שעשו וכו' וכו'. הבן יהוידע התייחס כמה וכמה, זאת אומרת, לכמה נקודות בעניין הזה, והוא אומר כך, אין אסף אולי מעלייה, הדבר ייפלט, איך האמין זה העקום? הרי העקום יודע שהוא מרמה, הוא היחיד שיודע שהוא מרמה, והוא חושב שרבי יהודה בן בטרה משהו, הוא לא יודע, הוא הבין שאני גוי, הוא לא הבין ש... הוא אמר לו שהוא הוא סיפר לו למעשה את הסיפור שהוא גוי, ואז רבי יהודה בן בטרה נותן לו עצה מה לעשות. אז מה הוא חשב? שרבי יהודה בן בטרה רוצה לעבור על התורה? זאת אומרת, מה בדיוק הולך פה? אם הוא נתן לו את העצה הזאת, הרי הוא אומר לרבי יהודה בן בטרה, כתוב בתורה שלכם כל בן אחר לא יאכל בו, והנה אני מסתדר. אומר לרבי יהודה בן בטרה, תשמע, תלך, אז מה?
הוא חשב הפוך על הפוך.
הוא חשב הפוך על הפוך. זה מה שהבן יהוידע אומר. איך האמין זה העקום, שיהיה רבי יהודה בן בטרה, רבן של ישראל, מייעצו לעשות דבר הפך התורה, אשר צוותה כל, הרל לא יאכל בו, בוודאי מאחר שעלתה בידו עורמתו בתחילה, וגם את המקראות ידע לו, הוא לא היה טיפש.
הוא לא ידע שאסור לאכול
דעלי ימחת? הוא ידע שלגוי בכלל אסור לאכול, איך הוא הכיר את הפסוקים?
אבל אחרי שרבי יהודה במתרה אומר לו, אתה לא יודע, אבל מבית, אתה לא מסדר אותם, כי אסור... הוא לא ידע מראש שאסור לאכול
את העלייה,
זאת אומרת, הוא ידע שאסור
לגוי לאכול. זה מה שהבן יהוידע שואל. זה בדיוק, הדבר ייפלק. איך האמין זה העקום? מה היה פה בסיפור הזה? ונראה לי בסייעת הדשמיה, דאותו העקום כשאמר דבר זה לרבי יהודה בן ביתרה, הייתה כוונתו לזלזל בישראל, ואומרו שאין מדקדקים לשמור מצוות השם אלוהיהם כראוי, שהם מאכילים בידיים את הפסח גם לנוכרים וערלים ואין מרגישים. והשיב לו רבי יהודה בן בטרה מעלייה מכיספו לך, וכוונתו לומר, מה שצוותה תורה כל הרל לא יאכל בו, צוותה על בשר הפסח, לא צוותה על בשר הפסח, אלא רק על החלק המשובח שבו שהוא עלייה. ולכן כל אדם שאינו בדוק אצלם שהוא ישראל, הם מאכילים אותו מן העלייה. אבל שר בשר הפסח, כיוון דן עליו הזרה מן התורה, מאכילים אותו לכל אדם שיבוא ויאמר ישראל אני, אף על פי שאין בודקים אותו. ורק לנוכרי והרל ודאי לא יאכילו מבשר הפסח. במעלה וסלסול נהגו בו, לבלתי יאכל הרל מבשר פסח. אבל מן התורה אין מונע בזה. זאת אומרת, רק החלק המשובח, שאר הדברים אפשר לאכול. ואתה, זאת אומרת, רבי יהודה בן בטרה אומר לו, אתה רוצה לדעת אם אני צודק או לא? אם תרצה להבחין מידע שדבריי אלה אמת או לאו, תלך ותאמר להם. לספות לך מן העלייה, ותראה שלא יאכילו אותך, אלא אם כן יבדקו אותך תחילה. וזה הנוכרי נכנסו בדעתו דבריו של רבי יהודה בן בטרה, והוא אמר לעצמו, עד עכשיו תחמנתי אותם, גם עכשיו אני אצליח הלאה לתחמן אותם. הוא הבין טוב מה רבי יהודה בן בטרה אומר לו, ולא עלה ליבו שהם יבדקו וימצאו הרל יארגו, כי מה שעשה איסור שהתחייב עליו כך, ולא מקודם לא היה אוכל, אלא מן הבשר דווקא, דינו אסור מן התורה לנוחים והרלים, דקטיב לא יאכל בו די כדיין, ומחלק החשוב המובחר שבו, ולכך הלך לנסות, כמו שאמר לו רבי יהודה בן בטרה, וניצוד ונלכד. זאת אומרת, הוא חשב כמו שהוא הסתדר בהתחלה, הוא ימשיך הלאה להסתדר, אבל סוף גנב לתלייה. זאת אומרת, בסוף זה נתפס. ונראה לי בסייעת הדשמי, כמה שאמר לו רבי יהודה בן בטרה, מכסף הוא לך, וכן אמר לדידי שאמר להם בלשון זה, ספו לי, דנקית לשון ספו, ולא אמר החילוני. למה הוא אמר ספו לי? מה המשמעות של המילה הזאת? הנה, בחר רבי יהודה בן בטרה בהי לישנה לרעתו של זה, כי ספו הוא סובל גם כן ממשמעות הרג וכיליון, כמו שכתוב, יחדיו יסופו נאום השם. אסוף הסיפם, זה כאילו לאסוף, וברית קרוטה לשפתיים, הכריח שיהיה הוא הפותח ברעתו. זאת אומרת, הלשון, ספו לי מעלייה, מאיפה הלשון המדויקת הזאת, מה בדיוק מתרחש פה?
זה מתקשר יותר להקשר שרש"י אמר, לא?
מה זה?
של הדיבור.
מעולה, נכון, נכון. זה ממש קושר את זה לעניין הזה. נפלא, מצוין. הגרא בכל אליהו בפרשת ראה גם מתייחס לעניין הזה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. הנה איתה במסכת פסחים, איתה צריך פה להיות באלף בסוף, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ושאין לו קרקע אין עולה לרגל אין שם. והנה התוספות שם בדיבור המתחיל מהעלייה מכספו לך, כתבו שם ברבי יהודה בן בטרה שלא עלה לרגל מפני שלא היה לו קרקע עיין שם. זה התוספות במקור שמונה. אף על גב דגדין על יתו קרבה, רוב פסחם היה תלה. או שמה יגיד לו. שמה ש, שיעשה, כי השאלה לאיזה איזה עלייה קרבה של גדי או של תלה. כי זה החלק המשובח של הבהמה, שמן יותר. ורבי יהודה עכשיו, סתם שאלה. הרי למדנו הבוקר בקריאת התורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, אז איך רבי יהודה בן בטרה לא עלה? למה הוא לא עלה לרגל? מה הוא לא
חלה? סיפור אבל הוא אחרי פסח.
מה זה?
הסיפור הוא אחרי פסח.
בשנה הבאה. למה הוא לא עלה יחד איתו? בלב אחי זה יהיה רלוונטי רק בשנה הבאה?
אבל החג הוא לא, כאילו, בסדר, יש כל כך הרבה אנשים, לא דווקא...
אבל אם רבי יהודה בן בטרה, שהיה תנה, והיה בא ואומר להם שמה, היו מקשיבים לו, למה הוא לא עלה? אז אומר התוספות, יש לומר שלא היה לו קרקע. או זקן היה שאינו יכול להלך ברגליו דפטור מפסח כמו בראייה. הנמי, נציבים חוץ לארץ, שלושה תירוצים. כדמוח בספרי פרשת ראה, ועוד תרגום, וערד וערך ועקד וחלנה בארץ שינר, והדס ונציבים וקיטי ספי. זאת אומרת, מקומות, כי החובה לעלות לרגל היא רק מהארץ. אין חובה לבוא מחוץ לארץ לעלות לרגל. אבל עכשיו תראו מה אומר הגרא. ולכאורה קשה, מדוע לא היה לו לרבי יהודה בן בטרה קרקע בזמן הבית? הרי לכאורה ישראל יושבים והכל היה צריך להיות מסודר, לכל אחד היה קרקע, לא היו אז גורדי שחקים. אז אומר הגרא, תראו איזה רעיון, ויש לומר דיני ידוע דארץ ישראל נחלקה ליוצא מצרים ולבאי הארץ, כדאית במסכת בבא בתרא. והנה איתה במסכת סנהדרין, דאמתים שהחיה יחזקאל, עלו לארץ ונשאו נשים. עמד רבי יהודה בן בטרה, זאת אומרת, אנחנו לומדים בשולחן הזה, בשעה אחרת וביום אחר, יש חבורה חמודה שאנחנו לומדים יחזקאל, ובדיוק אנחנו בפרק למד זין, חזון העצמות היבשות. אז השאלה היא, הביקה מלאה עצמות וכולי וכולי, והוא מחיה, מי זה המתים האלה שהחיה יחזקאל? אז מסופר שהגמרא בסנהדרין, והמתים שהחיה יחזקאל עלו לארץ ונשאו נשים, עמד רבי יהודה בן בטרה על רגליו ואמר, אני מבני בניהם, והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם. זה מה שכתוב בגמרא על רבי יהודה בן בטרה. עכשיו תראו את החיבור הגאוני שהגרא עושה. ומה נהיו מתים שהחיה יחזקאל? אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו ומתו בטרם שיצאו כל ישראל ממצרים עיין שם. דרך אגב, זה הסיבה שבגללה זו ההפטרה של שבת חול המועד פסח, כי זה מדבר על בני אפרים שהקדימו את הקץ ויצאו לפני הזמן. אם כן, לפי זה האנשים שהחיה יחזקאל לא היו מיוצאי מצרים ולא היו מבאי הארץ, והרי רבי יהודה בן בטר היה מבני בניהם, לכן לא היה לו קרקע. זה רק דברים שהגרא יכול לומר אותם, איזה צושטייל, איזה חשבון כזה עם כל העניינים וכל הדברים כולם. טוב, אז אנחנו מתחילים קצת לפלס לפלס דרך בעניין הזה. בוא נקרא את זה עכשיו עוד פעם. ההוא הרמה, דרך אגב, שימו לב, אתה גם שומע פה את המילה הרמה, אתה שומע כאילו, לא אומרים ההוא גוי, ההוא אקום, ההוא הרמה. זאת אומרת, אתה שומע את המילה של הרמה כבר בשם שלו, וכמו שעידו אמר, זה המהות שלו. כמו שעידו אמר, הכל הולך פה עם הלשון, דה בסליק ואכיל פסחים בירושלים. זאת אומרת, זה היה כנראה מנהג ידוע אצלו. אמר, כתיב כל בן חר לא יאכל בו, כל הרי לא יאכל בו, ואנקה אכילנה משופרי שופרי. והוא מתגלגל עם הידיעה הזאת עד לבבל, עד לרבי יהודה בן בטרה שיושב בנציבין, ושם הוא אומר את זה. כי פה יכול להיות שהוא באמת פה פחד לומר את זה, כי אחרת היו אומרים לו, טוב, בשנה הבאה לא ניתן לך יותר. אבל הוא אמר לעצמו, מה יכול להיות? אני מספר את זה בבבל, איך הוא יעביר להם את הידיעה בבבל? זה סתם, יש לי הזדמנות לצחוק על היהודים, קדימה. זה הנקודה פה, הגיחוך והעשייה הזאת, ואני חושב שהוא נפל בגיחוך. זאת אומרת, מי שמגחך, הרי על מה הוא נפל? מה המשפט שהפיל אותו? ספו לי מעלייה. זה המשפט שהפיל אותו. בטח החכמים שמעו את זה, התחילו לצחוק. מה, הוא מבקש חלק מהזנה? מה, הוא כזה? שימו לב פה בסוף, איזה פטנט שלמדנו קצת מהמחקרים. אני לא בטוח שהוא... אני רואה שהרב סלוצקי לא מבסוט ממני. לא, אני אומר לנסות לכתוב אגדה בצורה מסוימת ולראות מה המוקד שלה. אז תראו איך זה כתוב פה בסוף. ההוא הרמה עדה וסליק ואכיל פסחים בירושלים. והאגדה נגמרת, תסתכלו בשורה האחרונה, שלחו לי לרבי יהודה בן בטרה, שלם לך רבי יהודה בן בטרה עד בנציבים ומצוותך פרוסה בירושלים. זאת אומרת, התחלנו עם ירושלים וגמרנו בירושלים. זה השורה הראשונה והאחרונה. אמר, מה הצחוק שלו? כל בן אחר לא יאכל בו, כל הרי לא יאכל בו, ואנה כאכילה משופרי שופרי. זאת אומרת, מה הוא אמר? אני בן אחר, ואני עושה את מה שאני רוצה. ומה השורה שלפני האחרונה? אמרו, מי היי דקמן, בדקו בטרם, השכיחו, דערמה הוא כתלו. זאת אומרת, הבן אחר שהוא כל כך גיחך עליו, זה בסוף מה שתפסו אותו. השורה השלישית, אמר לרבי יהודה בן בטרה, מי כספו לך מעלייה? אמרנו רבי יהודה בן בטרה, פה קצת תחמנתי, כי בלמעלה צריך לעשות את זה אולי שתי שורות, כי למטה עשיתי ככה, לא יודע, אני אומר את זה בהשערה, לא ילך אתכם לבית דין על הדבר הזה. אמר לי לא, אמרו למען אמר לך אחי, כי סלקת לאט המספו מלעלייה, אמרו לאו עלייה לגבוה סלקה, זאת אומרת, ואז כי סליק אמר להו, מעלייה ספו לי. זאת אומרת, כשהוא בא, וזה, מי שרוצה לצחוק על היהודים, בסוף צוחקים על עצמו. כי זה, הוא היה יכול לתחמן ב-10 אפשרויות אחרות. הוא היה יכול להגיד להם, תשמעו, אמא שלי באמת יהודיה. הוא היה יכול להגיד להם, יש לנו, אנחנו מזרע ישראל. כאילו, כל מיני דברים. אבל הוא עשה צחוק, אז הוא נפל בצחוק. כי פתאום לא הבינו, ספו לי מעלייה, מה אתה מדבר בכלל? אתה בכלל לא בעניינים. ואנחנו יודעים שבאמת, אני חושב שכל מי שבא לבית כנסת, אתה ישר רואה, אתה ישר יכול לראות, והרבה פעמים אנחנו צריכים באמת לעזור בזה ולסייע בזה. אתה רואה שבאים אנשים, הוא לא יודע איך מניחים תפילין, מה עושים, וזה, זה, 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 זה סיבה לקירוב, זה לא סיבה חס ושלום לצחוק או למשהו כאין זה. אדם שמגיל בר מצווה, חודש לפי בר מצווה, הוא מניח תפילין, אז הכל מתנהל אצלו, פתאום אתה רואה ככה, אתה צריך להבין שצריך פה איזשהו עניין. והוא, הנקודה שלו, וזה מקופל בשם שלו, הרמה, הרמאות, הוא בא לרמות וכו' וכו', וממילא גם התגובה של רבי יהודה בן בטרה, סליחה שאני אומר את זה, היא רמאות כלשהי. הוא אומר, תבקש שהם ייתנו לך מזה. זאת אומרת, ככה מתנהל פה הסיפור הזה. הדו שיח מתנהל באופן הזה ובעניין הזה וכולי. אז מוסיף הבן יהוידע, הוא מספר פה איזשהו סיפור. יש פה גם פה מביאים את זה, פה מביאים את זה דווקא במסורת אשכנזית, בעל התפארת שלמה האדמור מירדומס, פה זה מופיע בבן יהוידע, אבל זה סיפורי, כן, תפארת שלמה על שיר השירים. בוא נקרא מה הוא אומר פה. דען בן ציווין ומצודתך פרוסה בירושלים, נראה לי בסייעת הדשמיה, אם אתה בירושלים ומצודתך בן ציווין, אין זה חידוש ופלא, כי זכות ארץ ישראל מסייע אותך, וכן היא עמידה דכתיב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אך החידוש והפלא הוא דעתה בנציבין חוץ לארץ ומצודתך פרוסה בירושלים והסתיים מילת הטובה. זאת אומרת, הפוך על הפוך, אם היית בירושלים, וואו, בסדר, אבל אתה שם וכל הדבר הזה הולך, כל העתים האלה נגמרו תוך כדי השיעור. יש פה ממש שבירה סקיילים, זה ממש, הם לא יכולים, אי אפשר לצקת לכתב את ה...
ההגדה הזאת נשתבר הרבה קולמוסים כבר.
כן, הרבה קולמוסים, הרבה מאוד אני רואה. כל אלה לא עובדים. מי יודע מה יקרה עד סוף השיעור? עכשיו נשתבר קולמוסים, תכף תראה פה. כן, כן. לא, אני לא ידעתי בכלל מה הולך פה. רצו להקליט את השיעור הזה ולצלם אותו. אני התחלתי ככה, ראיתי פה שאני נמצא פה עם השולחן. אז אני לא נבעל מזה. אתם יודעים שאני לא נבעל מזה. אבל אמרתי, מילא, אני לא נבעל מזה, אבל מי יודע מה אלה שיראו. בסוף נהייתה לנו פה חברות הקדישת כזאת זה, מחר כבר אנשי התקשוב של הישיבה ינזפו בי. זאת אומרת, אני עתיד לקבל נזיפה. אני מקווה שזה לא יגיע מנציבין, זה יגיע מפה, אבל בסדר. ודע שיש קבלה ביד אנשי נציבין, זה כבר הבן יהוידע מפליג לתורת הנסתר. ודע שיש קבלה ביד אנשי נציבין, אשר רבי יהודה בן בטרה קבור אצלם רחוק מעט מהעיר, שפעם אחת באו גויים, ולקחו אבנים מן הבניין הבנוי על קברו, ונשאום על הגמלים, ונסתמו עיניהם של הגמלים. הגמלים קיבלו עיוורון פתאום. ואומרים, ובעבור זה, בעבור נס זה, קוראים אותו הגויים מעמי, פירוש מסמה על שם המופת הזה. ואנה עבדה, בשנת תפרי שחפתת, רבותיי, זה לא כל כך הרבה שנים, תפשחפתת זה 69, זה 1869. עליתי לעיר הקודש תיבנה ותיכונן, ובחזרתי לעיר בגדד, כנראה שהוא הלך לנציבין, הבן איש חי היה בבבל, היה בגדדי, היה עיראקי, אז הוא הלך לשם. באתי על דרך נציבין וזכיתי לנשק אבני הציון שלו, ולמדתי שם המאמר הזה דמכילתי. מבהיל, יהי רצון זכותו יגן בעדינו ועד כל ישראל, אמן כן יהי רצון. עכשיו, אז זה מעשה מופלא אחד. מעשה מופלא שני שראיתי אותו אחרי שהכנתי את הדף.
אך יודעים, עדיין כבר לא יודעים איפה זה? או שיש...
לא, יכול להיות שיודעים, יכול להיות שיודעים. אני יודע שלמשל השנה לא עשו את זה, אבל ועד הרבוני מפרסם שבפורים שולחים יהודים מאיראן להתפלל על קבר מרדכי ואסתר, שיודעים איפה זה ושולחים אותם לשם להתפלל. כן, ויש תמונה של זה. כן, ציון של מרדכי ואסתר. כן,
איפה זה?
בפרס, באיראן.
באמצע שום מקום או באמצע עיר?
אני לא יודע, אבל יש פה גם חבר'ה מהישיבה. יש פה גם חבר'ה מהישיבה. אתם יודעים שהבדיחה בישיבה שאני יושב עם בחור לזה, אז אני שואל איך קראו לסבתא שלך לפני הנישואין שלה. אז יש פה חבר'ה בישיבה שיש להם קרובים בפרס, ודרך אגב הם אומרים זאת אומרת, אני צריך להיזכר כרגע מי זה, מי אמר לי את זה, אבל מדי כמה שנים יש חבר'ה כאלה יקרים ונחמדים, והם אומרים שאנשים שם חיים, גם היהודים, אין להם שם שום בעיה. המאבק של איראן ופרס הוא נגד הציונים ונגד האמריקאים, אבל זה לא נוגע לאזרחים של המדינה שלהם בכלל, ולכן אנשים הולכים להתפלל שם על הציון של מרדכי ואסתר. ופה, אז הבן יהוידע הלך ולמד, הבן יהוידע הלך ולמד את האגדה הזאת. מה זה?
לא בגליל האגדה שלנו?
מרדכי ואסתר?
ליד המבין יש קבר, זה לא זה.
אני חושב שזה יונה. אני חושב שיונה קבור שם.
יונה קבור
בעיראק. יוהנס.
יונה קבור בעיראק.
לא יודע, אני...
זה, לא?
טוב, תבדוק את השמועה, אני יודע שהם קבורים שם, ותראו מה זה, איזה סיפור, הסיפור אחד של הבן יהוידע, דרך אגב, הרב אוטנר כותב באחד המקומות, שהוא נסע פעם לפראג והגיע לקבר של המהר"ל, והוא למעשה, הוא למעשה גילה את המהר"ל לדור שלנו, גילה, כאילו עסק המון המון במהר"ל, והוא גם כותב שהוא למד שם על הציון שלו איזה משהו, והוא הרגיש איזו הרגשה, הרגשה מיוחדת של, כאילו שזה, בזה הוא עושה כל החיים שלו והוא התגלגל לזה. אז התפארת שלוימה מספר משהו אחר לגמרי. ממעלת רבי יהודה בן בטרה, ידוע מספרים ונודע לכל. אז כנראה שכולכם יודעים, אני לא ידעתי. אשר בליל ראש חודש סיוון ובליל שבועות, כל העולם רואים עמוד אש על קברו של רבי יהודה בן בטרה, מארץ ועד לשמיים. והוא דבר פלא בעיני כל רועב, כי לגודל זכותו, על דרך שביארנו למעלה במאמר גמרא בן סיבין ומצוותך פרוסה על ירושלים, והתוספות יקשו בזה מפני מלוא עלה לרגל ותרצו. אולם לפי מה שביארנו במקום אחר בעניין עליית לרגל, שלחו בני ישראל לתקן פגם הברית, וישא יעקב רגליו, ובדרכים שלחו בני ישראל תקנו לעלות כל הניצוצות הקדושים כנודע. נודע למי? ליודעי חן, לא זכינו להיות. אך רבי יהודה בן בטרה היה כוח צדקתו גדול מאוד, אף שהיה דר בחוץ לארץ, היה מצודתו פרוסה בירושלים, לעלות שם כל הניצוצות הקדושים. וכדי שמו אצל שמעיה ואבטלון, עבדו עובדה דהארון, שהיה בכוח כוונתם לעשות הייחודים, בעומדם בחוץ, עובדה דהארון הוא הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים. לכן לא היה צריך לקיים בפועל להיות עולה לרגל, רק בכוח קדושתו וכוונתו פעל כזה להיות בחוץ לארץ. כידוע גודל מעלתו שהיה ענף גדול שלו, רצה לקבל הנשיאות, ולכן היה זוכה לאריכות ימים בפני הבית, וגם לאחר מכן כמה מאות שנים, כידוע מחשבון הדורות, כמבואר בגמרא אצל בני בטרה. בני בטרה זה הסיפור עם ערב פסח, עם הלל שהם ביטרו על הנשיאות וכו' וכו'. בקיצור, יש פה עסק שלם, עמוד אש על קברו מהארץ עד השמיים, והדבר הזה מתרחש בליל ראש חודש סיוון ובליל שבועות. משהו, לא יודע, במופלא ממך אל תחקור. אבל בכל מקרה זה רבי יהודה בן בטרה, אנחנו צריכים לסיים. אז יש פה עוד חתם סופר, תעיינו בו, הוא מדבר פה על הלשון, מה בדיוק היה. עכשיו, המעריץ חיות הולך פה לאיזשהו מהלך היסטורי, מתי הוא חי ומה בדיוק היה, וזה מתאים לעניין הזה. ציינתי פה עוד עוד כמה וכמה עניינים. יש ברב צודק תפארת שלמה, זה הליקוטים הזה שלא הבאתי אותו, אז הבאתי אותו פה. וציינו לפרדס יוסף הזה. בקיצור, יש לכם פה פרנסה לשבוע מעניין שסביב ה... אז התחלנו לעסוק בפסוחים 30 יום קודם לרגל, אנחנו ברוך השם שמחים לעסוק בדבר הזה, ונגענו באגדה שתראו כמה מעגלים יש לה, וזה לא מספיק מה שאני אומר. עכשיו אפשר להתחיל ללמוד את זה. זאת אומרת, עכשיו אחרי שרוב החומר לפנינו, אפשר להתחיל לאבד את האגדה הזאת, להתבונן. עכשיו כל מה שאני אומר, אני אומר עם הרי מקום, אני לא סתם מדבר פה באוויר. אני מקווה שאני לא מדבר באוויר. המלכות של הרומים, אז זה מופיע בדורות הראשונים של הלוי, ובמלחמות היהודים, יש לי פה פסקאות איפה זה כתוב, ובקדמוניות היהודים, וזה ההיבט ההיסטורי, רבי יהודה בן בטרה, לנסות לברר מתי היה ואיך היה וכולי, מה בדיוק, כי אני אומר, לא נגעתי בו, אבל המעריץ חיות, הרב הדרי מגדיר אותו, הבעיה שלנו היא כזאת, שמי שעשה לה עבודת דוקטורט זה הבת של הרב אוטנר, וזה כתוב באנגלית, אז יש לי בעיה קצת לקרוא את הדוקטורט באנגלית, לא יודע להגיד משפט אחד בזה, אז דוקטורט בטח לא. אבל הוא היה ממש על גבול בית המדרש ומחוץ לבית המדרש. זאת אומרת, הוא מצד אחד החידושים שלו מופיעים בסוף השס, אבל מאוד מאוד בכיוון מחקרי, בכיוון של להתבונן בכל מיני ידיעות היסטוריות, לא לקבל דברים כמובנים מעליהם, מאוד מאוד המעריץ חיות, והוא דמות מיוחדת מאוד, ויש לו הכתבים שלו מרוכזים בספר בעל שני כרכים, והוא כותב שהבית כבר נחרב ורק מעט עשו את זה, איך זה יכול להיות, ובזה הוא רוצה להסביר אנחנו יודעים הרי שביתר החזיקה מעמד אחרי החורבן, אז אולי בקיצור, מה היה שם, איך היה שם, הרבה מאוד במימד ההיסטורי התעסקנו הרבה בדיון שבין החינוך לבין האחרים, האם במחר, האם האיסור על הגוי או האיסור על הישראל, שזה זה בהחלט עונה פה. דיברנו על הלשונות, הרמה, עלייה, הכל הולך פה כאילו בעניינים של בעניינים של לשון, והדברים שראינו בגרא, איך יכול להיות שלא היה לו קרקע בארץ ישראל. יישר כוח, תודה רבה, שבוע טוב ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.